יאללה, ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של התלמוד. זה פרק שני היום. אנחנו במסכת ברכות. אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר הסברנו שכשמעמידים פרנס על הציבור, מישהו שממונה על הציבור, אז צריכים להתייעץ עם הציבור לפני שממנים אותו, שלא יתנגדו אליו, שלא יתחיל הכל ברגל שמאל. אם הציבור דעה קדומה על הנציג, על המלך, על מי שממנים, אז הציבור ממילא לא יקבל ממנו לא מוסר ולא הוראות, כי הם כבר פסלו אותו מראש. ולומדים את זה שהשם אמר למשה למנות את בצלאל בן אורי לבנות את המשכן, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לפניך הוא הגון, לא כל שכן לפניי. השם שאל את משה, הוא הגון לפניך בצלאל? אז הוא אמר לו, אם הוא הגון לפניך, לפניי לא יהיה הגון. אז הלך, אמר לישראל, אמר להם, אתם מקבלים אותו עליכם, את בצלאל? אמרו, אם עליכם, עליך ועל הקדוש ברוך הוא הגון לפנינו, לא כל שכן. וככה בצלאל קיבל את התפקיד. והדבר האחרון שסיימנו בו, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא מי שיש בו חוכמה. היינו שואלים, למה שהשם ייתן חוכמה למי שכבר חכם? שייתן חוכמה לפלגמטים. אלה שסתומים, שייתן להם השם חוכמה. למה הוא נותן את זה לחכמים? מי מבין מה הולך פה? הרי זה תורה פה, זה לא צחוק. אלא מה למדים מכאן? אם אתה לא תעבוד קשה כדי להשיג חוכמה, לא תקבל חוכמה. עכשיו שכבר עבדת ואתה מראה לקדוש ברוך הוא שאכפת לך להיות חכם, אז הוא מרעיף עליך שפע ממרומים. רק למי שהולך ועושה קצת השתדלות בדברים חיוביים, השם עוזר בשאר. מי שלא עושה כלום, לא עוזרים לו. אדם שלא רוצה להתחתן, לא אכפת לו, לא בוער לו. מצידי עוד 10 שנים, מה בוער? לא, השם לא יתרח בשבילו, למה שיסדר לו אישה טובה? אחד שכואב לו, בוער לו, משתדל, רוצה, אז השם עוזר לו. אחד שרוצה, צריך פרנסה, לא עצלן, לא אכפת לו, לא פוחד לעבוד. אם יש עבודה, הוא רץ. אז הוא מראה שהוא עושה קצת השתדלות, אז השם עוזר לו, מוצא לו עבודות, מוצא לו פרנסה. אבל הדבר הכי חשוב כאן, מי שבא ללמוד תורה, אפילו שהוא סתום כרגע, אבל הוא מתחיל ללמוד, חודשיים, שלושה, ארבעה, מתחיל קצת להיפתח, פתאום הוא רואה שהשם עוזר לו, שולח לו חוכמה. אבל אדם שלא רוצה לעשות שום דבר, הוא יישאר סתום כל החיים, אין חוכמות. 70 שנה בעולם הזה, כלום הוא לא מבין. לכן הבנתם, רוב העולם הוא באמת במצב הזה. רוב האנשים בעולם, תחשבו, זה 70-80% מהעולם קרוא וכתוב בקושי יודעים. כל הסינים, כל הערבים, כל אלה שחיים בכפרים פרימיטיביים, מקסיקו, פנמה, אל סלוודור, גואטמלה, רוב, חוץ מהערים המרכזיות ששם, נאמר מקסיקו סיטי, כל שאר מקסיקו, כולם קובויים כאלה, קרוא וכתוב לא יודעים רובם. למרות שזה משתפר בשנים האחרונות, כן, אבל זה רוב העולם. אתה רוצה להשקיע בלימודים, יעזרו לך משמיים. טוב, נתקדם הלאה. הגמרא אומרת, משמד רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אדם שפותח את הפה ואומר, וואה, נעשה עכשיו נסענו לקנדה, 8 שעות נסיעה, 8.5 שעות נסיעה. בדרך אומר לי הבחור שבא איתי, זה שמריץ לי את הוובסייט, שווייקי קוראים לו, אומר לי, לא ראינו משטרה כל הדרך. אמרתי לו, בעוד כמה דקות תראה. אומר לי, איך אתה יודע? אמרתי, בגלל שאמרת. עכשיו תראה שיהיה לנו משטרה. מאותו רגע, כל כמה דקות, משטרה פה, משטרה שם. 6-7 שעות, שום משטרה לא היה. איך אומרים? אנחנו ממהרים, רוצים להגיע לתפילת שחרית. יצאנו יום 5 בלילה, רוצים להגיע לתפילה בזמן. יש קצת עיכובים, אתה צריך לעצור שירותים, לעצור בדלק, לא חישבנו את זה. אז היינו קצת תחת לחץ זמן. אז רוצים להספיק, אז דואגים, אתה פוחד, משטרה יעצרו אותך, יעקבו אותך עכשיו. רק כשהוא אמר, פתאום התחלנו לראות משטרות. זאת אומרת, מה אתה רואה מפה? אסור לפתוח פה לשטן. השטן שומע, מיד עושה עניין, עושה דבר בעניין. השוטר הגוי מחפש איפה להתחבא, שלח אותו בדרך שלנו, כן? פעם אחת, אני סיפרתי למישהו על ה... על איזה עניין, בעניין של טיקטים בכבישים שהשוטרים עוצרים וזה, אז איזה מישהו אמר, אני כבר 100 פעמים נסעתי בכביש הזה, אף פעם לא תפס אותי שוטר. אמרתי לו, הלילה זה הלילה. והיה לי, לא, אני כבר מכיר בכל מקום איפה הם מתחבאים. לא עבר את שער, הוא מתקשר, אומר, לא תאמין מה קרה. פעמיים תפסו אותי באותו כביש. אחרי 100 פעמים שלא תפסו אותו, הוא מרביט שם חזק כל פעם בכביש הזה בלילה. פעמיים תפסו אותו בתחילה, ויותר קדימה עוד שוטר תפס אותו. כן, על הפליסייד. שומעים? מה יצא? גם עין הרע, אבל פותח פה לשטן. פותח פה לשטן. הלאה. אמר אבונה בר ברכיה משום רבי אליעזר אלעזר הכפר, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. שעכשיו הוא בצער, והוא אומר כל דבר בעזרת השם, השם יעזור, כך רוצה השם, אם ירצה השם. משתף את הקדוש ברוך הוא בצער שלו, כופלים לו את פרנסתו. אם הוא הרוויח דולר השבוע, השבוע הבא הרוויח שתי דולר. מה שלא יהיה, אבל כופלים לו את פרנסתו, כן? המסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תואב. מה קורה? הרבה פעמים אתה רואה בשבת, אתה בא לבית הכנסת, אנשים באים, פללים, זה ככה, קדישים, ככה, מעריכים, תפילה, 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 שלוש עוד פללים, אחר כך הרב דורש 10 דקות, בורחים. לא כולם נשארים לשמוע. מה אומרים לך פה? מי שרק מתפלל ולא נשאר ללמוד תורה, גם התפילה שלו תועבה. אתם יודעים מה זה תועבה? כמו צועה בעיני השם. זה נקרא מתועב. תועבה זה או עבירות, או חוסר צניעות, או צועה, או סירחון, לכלוך. זה כל זה, זה משתמשים במילה תועבה. מה אומרים לך? התפללת עכשיו 3 שעות, 10 דקות דברי תורה, לא רצית להישאר לשמוע. גם תפילתך תועבה בעיני השם. למה? זה מראה באמת שאתה סתם אגואיסט. בא, מבקש, מבקש בתפילה, שאומרים לך תלמד תורה, לא רוצה. כמו מה הדבר דומה? נגיד שעכשיו העם יש לו פגישה עם, אני יודע מה, עם איזה שופט או מישהו. הוא נכנס לשופט הביתה, וצריכים שם עזרה עכשיו. הוא רואה שהם צריכים עזרה, להרים, להזיז איזה משהו. הוא בא לבקש מהשופט עכשיו, ביקש את כל הבקשות שלו. השופט אומר, בסדר, רשמתי הכל. לא עובר דקה, עכשיו צריכים להזיז שם איזה שולחן, לא להרים, להזיז דברים, הוא מהר בורח. עכשיו, גם אם השופט רצה למחול לו על מה שהוא בא לבקש, אחרי שהוא ראה איך הוא מתנהג, מה עושה? מוחק, קורא את כל הנייר שלו. אחד כזה מגיע לו שיעזרו לו. זאת אומרת, שהשם ביקש לך תלמד תורה, אז זה צריך להיות הדבר הכי חשוב בעיניך. אתה בא מבקש, מבקש, ולא נשאר לשיעור תורה? מה פתאום שישמעו לך לתפילה? מילה, כן, נגיד, אתה לא רוצה לשמוע את השם, התורה שלו, השם לא רוצה לשמוע אותך. Fair enough, זה fair, ככה זה עובד. עכשיו, לבוא לשיעור תורה ולהשתעשע עם קליפות של תפוזים, זה הרבה יותר גרוע. חצי שעה מדברים, אחד מזיז את השני, מפטפטים, עושים טקסט, אוכלים, זוללים, ומילה אחת לא מקשיבים. זה כבר יותר גרוע מלא לבוא. עדיף לא לבוא. מי שבא ולא אומר, לא שומע, כבר יושב בשיעור ולא שומע, יותר גרוע מלא בא בכלל. נכון או לא? אתה כבר נמצא שם ולא שותה, אז מה עשית בזה? הגעת עד להר ולא לקחת? מלא, הוא לא בא, בסדר. אבל אתה כבר שם, תתרכז. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. אתה לא יכול לתת, אתה בא להתארח שבת במקום, או באת לבית מסוים, ויש שולחן וארוחה, והילד רוצה קוקה קולה, רוצה משהו, אתה לא יכול לתת לו. אתה צריך לשאול את אמא שלו, למה? בגלל שאולי אחר כך מגלל זה יהיה לו התמכרות לזה, הוא כבר לא רוצה לינוק יותר, הוא כל הזמן בוחר, רוצה קוקה קולה, לכן צריכים. אני חושב שגם באמת זה היה בשיעור שעבר, אבל הבעיה שקשה לזכור איפה שסיימנו. אולי אחד מכם ייקח על עצמו לפני כל שיעור לדעת מה הדבר האחרון שדיברנו, ככה יקל עליי. לא תתאב אדומי כי אחיך הוא. גם דיברנו על זה? לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. גם דיברנו על זה. דברים קל וחומר. מה המצרים שעינו את עם ישראל והעבידו אותם, אבל בכל זאת נתנו להם מקום לישון ולאכול, כן? אז אלה, הקדוש ברוך הוא אמר לא לתאב אותם. אז אחד שמאכיל רב, תלמיד חכם, מביא אותו הביתה, נותן לו מקום לישון, נותן לו אוכל, מסיע אותו וכו'. אז אחד כזה, על אחד כמה וכמה, בכמה הוא זוכה, כן? אמר רב, כל חולי ולא חולי מעיים. מכל החולאים, החולי הכי גרוע זה חולי מעיים. שאדם יש לו בעיות במעיים, אין לזה סוף לדבר הזה. זה כל יום, כל שעה, כל ארוחה, כל הזמן הוא סובל. כל הכאבים, העיקר לא כאב לב. שהלב נשבר, כאב לב לבן אדם יש, גברנו, זה ממוטט לו את כל הגוף, את כל המצב רוח, הכל. כל מיחוש, מיחוש הכוונה כאב פיזי, ולא, מקודם דיברו על כאב רוחני, כאב, אבל עכשיו כל מיחוש ולא מיחוש ראש. כל סוגי הכאבים בגוף, אתה עוד יכול להתמודד איתם, אבל כשהראש שלך מתפוצץ, כאב ראש, לא מיחוש ראש, זה הגרוע מכולם. כל רעה, כל מה שלא יראה, עוד אפשר להסתדר, אבל לא אישה רעה. אישה רעה גומרת לך על החיים, כל החיים שלך נהפכו לגיהנום. לכן אני תמיד אומר להרבה רווקים, להיות רווק זה מצב ביניים. יש נשוי באושר, יש רווק, ויש נשוי גיהנום. הרבה חושבים להיות רווק זה הכי גרוע. אני אומר להם לא נכון, נשוי בחוסר אושר זה הרבה יותר גרוע. שומעים? לפעמים עדיף למות רווק מאשר להיות נשוי לאישה רעה, אותו דבר אישה. אם יש לה בעל רע, זה גם כן, כן? אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנעורת. זאת אומרת, אדם שהיה לו חלום רע, אז בזמנם החלומות היה משקל כבד. היום בזמננו אין לחלום כמעט בכלל משקל, אלא אם כן הוא חוזר כמה פעמים וזה לקראת הבוקר. אבל בזמנם שלחו מסר לאנשים בחלומות, כי אנשים היו ברמה רוחנית יותר גבוהה. בכלל היה הרבה ניסים אז בעולם, הכל היה הרבה יותר ברור. עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אסתיר אסתר פניי מהם, אבל עד לאסתר פנים שהתחיל, לפני זה היה הכל ברור יותר. ככה גם העבודה זרה היה לה יותר כוח. היום אין לעבודה זרה כמעט כוח. הכל היה שקול, אבל הקדושה היה כוח חזק מאוד. אז היו שולחים לאנשים מסרים בחלום. אז אם אדם חלם חלום רע, נופלות לו השיניים או כל מיני דברים כאלו, הוא ידע שזה הוא עומד למות או הילדים שלו, אז מה הפתרון? מיד תענית, איך שהוא קם, ישר עושה תענית חלום וכו', כן? אמר רב חסדא, ובו ביום, באותו יום, לא לחכות שבוע, כן? אמר רב יוסף, אפילו בשבת, עד כדי כך, אפילו בשבת היו צמים, שאסור לצום בשבת. בימינו זה לא נוגע כלום. יש הרבה אנשים מתקשרים, חלמתי, 99.9 מהחלומות שלהם, זה סתם שדים שמתעללים בהם. נותנים להם כל מיני רעיונות, והם נכנסים ללחץ, אין מה לדאוג. אמר רבי יוחנן, כל השוער שרחיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו. כל אדם שמתפלל בארמית, כמו שבתפילה שמוצאים את הרוע ספר תורה, אומרים בריך שמד אמרה על מה, בריך כתרח ואתר, זה כל זה בארמית. Okay. אז המלאכים לא מבינים, קדיש גם, התגדל והתגדל, לא מבינים המלאכים. זה שפה שבינינו לבין השם, המלאכים לא יודעים. אין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. הגמרא אומרת, שאני חולה, שכינה עמו. אבל אם יש מישהו חולה, שהחולה עכשיו מתפלל על עצמו וכולי, אז למשל, אם אדם מתפלל, אז שיתפלל בלשון הקודש, המלאכים, מלאך רפאל, ישמע אותו, כן? אבל פה מה כתוב? שמי שחולה, הוא לא חייב. למה? השכינה בעצמה עמו, הקדוש ברוך הוא איתו. למה רב ענן אמר רב, מניין שהשכינה סועד את החולה? כל מי שחולה, כל יהודי שחולה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. איפה זה? שנאמר, השם יסעדנו על ערס דווי. שאדם לפני שהוא מת, ערס דווי זה כאילו כמעט גוסס, כן? אז השם יסעדנו, כן? זה מה שאנחנו מתבקשים מהשם, סעיד וסמיך אבלן. תהיה לנו סיוע ומשענת, כן? תניא נמי אחי, למדנו גם, הנכנס לבקר את החולה, לא יושב על גבי המיטה, לא יושב על המיטה שם, ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפניו, מתעטף בתלית ויושב לפניו, לא מאחריו, לא מהצדדים. למה? כי השכינה היא מעל ראשו של החולה. אז כמו שבאת לבית הכנסת, איך אתה עכשיו נכנס, מוצאים ספר תורה, ככה אתה נוהג, ככה זה מעל הראש של החולה. לא מקפידים בזה לצערנו היום. תנא דווה אליהו. מי זה תנא דווה אליהו? זה בשם אליהו הנביא, כן? מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, למד הרבה תורה, כן? קרא הרבה, שימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, מת צעיר. והייתה אשתו נוטלת את תפיליו, לוקחת את התפילין שלו, ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואומרת להם, כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך. איפה הצדק, היא הייתה אומרת. בעלי למד תורה, אמרו שהתורה מאריכה ימים, לא? ואורך ימיך. בעלי ששנה הרבה, קרא הרבה, שימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזירה דבר, אף אחד לא ידע לענות לתשובה. פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה משיחה כל אותו מאורע. ואמרתי לה, מי מדבר פה? תנא דבאליהו, כן? אמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, מהו אצלך? כשהיית נידה, מה היה, היה הקשר בינך לבין בעלך? אמרה לו, אמרה לי, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. אמר, בימי ליבונך, מהו אצלך? בשבעה ימים, אחרי שנגמר הדם, מחכים עוד שבעה ימים, כן? ואחר כך היא תובלת. אז אלה ימים של ספק, כביכול. ספק תאורה, ספק לא, עד שהיא לא טבלה, היא לא תאורה, כן? אומרת, אכל עימי, שתה עימי, ישן עימי בקירוב בשר, ישנו כבר באותה מיטה. ולא עלתה דעתו על דבר אחר. הוא חזק, הוא אף פעם לא ניסה לגעת בי, כן? אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו, ברוך השם שהרג אותו צעיר. שלא נשא פנים לתורה. למה? התורה אומרת שאסור להתקרב אליה עד שהיא תובלת. שנאמר, איפה זה? ויקרא י"ח, אל אישה בנידת תרומתה לא תקרב לגלות ערוותה. לא רק אסור לשכב איתה, זה כבר קרת. להתקרב אליה כבר אסור מהתורה. שאר העבירות אומרים לך אסור לעשות. אתה חכם, אתה לבד תברח מהעבירה. פה זה כל כך חמור העבירה הזאת, שהתורה אומרת לא תקרב אליה בזמן שהיא נידה, כל עוד היא לא טבלה, אסור להתקרב אליה. מה אתה ישן איתה באותה מיטה? פתאום תסתובב, תיגע בה, באמצע הלילה אתה זוכר מה עשית? אתה יכול לבוא לידי עבירות אחד אחרי השנייה. מסקנה, האדם הזה מת צעיר בגלל, לא ש... תראו מה זה, תראו, תחשבו רגע, הוא לא נגע באשתו, לא נגע בה בזמן הנידה, רק מה ישן איתה באותה מיטה, שומעים? אז... ישן איתה באותה מיטה, אז זה מה שהיה הסוף שלו. אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים סך לי מלאך המוות. למדתי שלושה דברים ממלאך המוות בעצמו. אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. בבוקר שאתה קם, אם יש לך שמש, אם אתה רב או איש עשיר, אז בא האלה להלביש אותך. אתה יודע, מחכה לזה שהוא יכניס את הידיים. אל תיקח את זה מהשמש, תלבש את זה בעצמך. אל תיטול ידך ממי שלא נטל ידיו, אם יש לך שמש, שהוא גם שוטף לך את הידיים, הוא מביא קערה, לא היה ברזים בי מהם, כן? אז הוא מביא מהאגם, מהנהר, מהבאר, הוא מביא מים, והוא בא, אתה שם את הידיים, והוא נוטל לך את הידיים. אבל אם הוא לא נטל בעצמו ידיים, אל תיטול ממנו ידיים, כן? ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת. נשים שהלכו לבית קברות ללוויה והן יוצאות מהבית קברות, אל תעמוד מולם, תברח משם. למה? מפני שאני מרקד ובא לפניהם וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל. מי מדבר? מלאך המוות גילה לו סוד. בזמן שאנשים יוצאות מבית הקברות, תברח משם, אל תסתכל עליהם. תמיד אסור להסתכל עליהם ולהתעניין באנשים יותר מדי, כן? אבל עכשיו שהם יצאו מבית הקברות, זה כבר סכנת נפשות. אל תתפלא אם פתאום אתה שומע, הוא קיבל התקף לב, זה נדרס, זה קרה לו משהו, זה יכול להיות בגלל הדברים האלו. אמר רב, מה היא דכתיב? מה זה מה היא דכתיב? מה זה שכתוב תהילים למתת? הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מהי, עדעה מחדל אני. זה רק דוד המלך מדבר, כן? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי מתי אני אמות, באיזה תאריך, באיזה יום. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני השם קיצי, קץ. אמר לו, גזרה היא מלפניי שאין מודיעים קיצו של בשר ודם. אני לא מודיע לאף אדם מתי הוא ימות, זה חייב להישאר בגדר תעלומה. שואל דוד, ומידת ימי מהי? אז טוב, אז תגיד לי בערך עד איזה גיל אני חיה. גזרה היא מלפניי שאין מודיעים מידת ימיו של האדם. גם אם לא אומרים את היום הספציפי, עדיין לא אומרים לך את הגיל. אמר לו, אז בקיצור דוד אמר לו, טוב, תגיד לי לפחות באיזה יום אני אמות, באיזה יום בשבוע. זה אמר, זה אפשר, למה? כי זה לא יבטל את הבחירה החופשית. אם אומרים לך באיזה יום תמות, אין לך בחירה, גמרת. ואם אומרים לך באיזה גיל תמות, אז רוב החיים שלך, אתה יודע, יש לי זמן עד גיל 90, אז אתה לא מזדרז. אבל אם רק אומרים לך איזה יום בשבוע, אתה לא יודע, זה יכול להיות השבוע, יכול להיות שבוע הבא, אז אתה מזדרז. לא, אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לך דבר שהוא יודע שיחליש אותך במצוות וב... כי אם אתה יודע שאתה נפטר עוד שנה, אז תתעורר לחזור בתשובה, לא נשאר זמן. אבל אם אתה יודע שאתה מסודר עד גיל 90, מה יש לך לזרז? אתה רק בן 20. אז בעוד 50 שנה אני אחזור בתשובה, יהיה אריה. חמש שנים אני אהיה צדיק, ימות טהור, קדוש, כל הכסף שלי יחלק לצדקה, מה יכול להיות יותר טוב? אז בשביל מה אתה חי? אז תמות צעיר, אז לא צריכים אותך פה, כי אתה לא 50 שנה, אתה הולך לסטרוף. הם לא אומרים לך, אבל יום באיזה שבוע אפשר. אז מה אמר לך שברכו? אמר לו, אתה תמות בשבת. בשבת אני מוציא לך את הנשמה. אומר לו דוד, אמות באחד בשבת, תן לי לחיות לפחות עד יום ראשון. אמר לו, כאילו הוא לא רוצה לעמוד בשבת, אנשים מצטערו באמצע שבת, וצריכים עכשיו לטפל בקבורה שלו, והוא מוקצה, אסור להזיז את המת בשבת. אמר לו, כבר הגיע מלכות שלמה בנך, אי אפשר, זה כבר, בתוכנית זה ששלמה כבר יהיה מלך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כי אם לא נעימה. אם אתה תחי עוד יום, יקצרו את המלכות, אני אצטרך לקצר את המלכות של שלמה ביום, כי אי אפשר שני מלכים, אחד נפטר, השני מקבל את התפקיד. אז אמר לו דוד, אם ככה, מבין, אומר לו, אמות בערב שבת, תן לי למות יום שישי. בסדר, תקצר לי את החיים ביום. העיקר שאני לא אמות בשבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות, קורבן עולה, שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. אלף קורבנות, כל אחד מאות דולרים, אם אתה חשב את זה בכסף, לא ישווה ליום אחד שאתה יושב ולומד תורה בעיניי. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, תראו מה הכוח של לימוד תורה. כן? אמר רב הונא, רגיל בנר, איזה נר? בואו נראה מי פיקח. איזה נר מדובר פה?
נר של שבת. נר של
איזה נר? נר חנוכה. איך יודעים? נרות היה להם כל הזמן, לא היה חשמל. כל אחד יש לו נרות, גם לגויים. צריכים, צריך שמדוים, מדובר פה על נר מיוחד. אז זה או נר שבת או נר חנוכה, נכון? אז תראו מה כתוב. רגיל בנר, הכוונה חנוכה, אביין לבנים תלמידי חכמים. נותנים לו בנים שהם תלמידי חכמים. הזעיר במזוזה, זוכה לדירה נאה, אחד שמאדר, קונה מזוזות טובות, בזכות זה זוכה לעבור לבית מפואר, יפה, מרווח וכו'. הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה. היום אתם צוחקים, כי מה זה טלית? טלית זה בגד. אז היום בימינו, מה, עכשיו אדם שיש לו את החוטים מעודרים, ככה לשם מצווה עשו אותה, יהודי הכין את זה, שומר שבת, טבע את החוטים, אז עכשיו בזכות זה יהיה לו בגד מפואר, יפה, שיוכל מצמר, שיוכל חליפה, מה שנקרא בימינו חליפה. אבל היום כל אחד יש לו חליפה, מה זה כבר עולה חליפה, כן? 100, 200 דולר. אבל בימי זה היה דבר לא פשוט, רוב האנשים היה בגד אחד. ומי שהיה קצת עשיר, היה לו בגד ליום חול ובגד לשבת. וכל הקראים היו עושים על זה טלאים. לא היה, לא היו, לא, מה אתה חושב, מי יש לו חור בחליפה, הוא הולך וקונה. זה גם כן היה עבה מאוד. הכל היה בצורה גסה מאוד, עבודת יד. חיית מכין לחלפי מידות. ככה אנשים הלבושים, זה לא כמו היום, הכל ככה מחוית, מעונב, הכל עם מכונות. בקיצור, מי שיש לו ציציות מעודרות, בזכות זה יהיה לו בגד יפה. רואים שהוא מיידר במצווה. הזעיר בקידוש היום, מי שעושה קידוש בשבת בבוקר, זוכה וממלא גרבי יין. יין זה היה משקה הכי יקר שיש. קשה מאוד להכין, קשה לשמור את זה בצורה כזאת שזה לא יתקלקל, הכל היה בחביות ועבודת יד הכל כמובן. אז בזכות זה שאתה עושה קידוש בשבת, זכות מידה כנגד מידה, ממלאים לך את החביות יין שלך ביין, כן? רב הונא, אב הרגיל, דאב החליף ותנא פיתחא דרבי אבי ניגרא. רב הונא היה רגיל לעבור מהפתח של רבי אבין. חזה דאב הרגיל בשרגה טובה, הוא היה בא, עובר מהבית שלו, רואה שהוא מאדר בנרות, נר, שרגה זה נר. אמר, תרי גברי רב רברי נפקי מאחה, נפקי מיני, הוא אמר, יצאו ממנו שני בנים תלמידי חכמים גדולים. מי יצא ממנו? רב אידי בר אבין, רב חייא בר אבין, שהם היו גדולי עולם. רב חיס דאב הרגיל דאב החליף ותנא פיתחא דבי נשא דרב שזבי. הוא היה עובר מהבית של רב שזבי. חזה דאב הרגיל בשרו, הוא גם ראה שהוא מדליק נר ככה מפואר, נרות מפוארים בזה וכו'. אמר גברא רבא נפק מאחה, נפק מנאי רב שזבי, יצא משם רב גדול. זאת אומרת, רואים שאנשים שידרו בנרות, היום בימינו זה הכל קל, אתה קונה שמן זית, 20 דולר, יש לך פח. אז היו צריכים להכין את זה, לקחת את הזיתים, לקטוש אותם, יוצא כמה טיפות מכל זית. לא היה את המכונות של היום, ככה בא, מועך את הכל, עם הגרעינים. היו צריכים להבדיל את זה מהגרעינים, זה הרבה עבודה זה. לכן מי שהיה, היה לזה פרס קולד, הט קולד, יש כל מיני שיטות. מי שכבר טרח בזה ושורף את זה עכשיו על הנרות, זה מעלה גדולה. לא כמו היום כל אחד יכול נר, נר זית, כן? אז בזמנם, הדברים האלה היו סגולה. ספק אם בימינו יש בזה את הסגולות האלה עדיין, אבל בזמנם זה היה סגולה, כן? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, גברא רבא יצא מנו רב שזבי, אמר רבא דרחים רבנן, אחד שמרחם על תלמידי חכמים, עושה להם כבוד, מרחם עליהם, אבו לבנין רבנן, יזעקו אותו משמיים, זה ודאי נוגע לימינו גם, שיהיו לו בנים שהם בעצמם רבנים, תלמידי חכמים, דמוקי רבנן, אחד שמכבד את הרבנים, נותן להם כבוד גדול, הבו לחתן וטה דרבנן, נותנים לו חתנים שיהיו רבנים, הבנות שלו מתחתנות עם תלמידי חכמים, ואילב ברחי הוא משתמען מילה כצורבה מדי רבנן, סליחה, אז דילגתי על שורה, הגמרא אומרת דדחיל מרבנן, אחד שפוחד מהרבנים, יראת כבוד, הרב אמר משהו, הוא לא מערער על זה, הרב אמר, אני לא מתווכח, יש לו אמונת חכמים, הוא גוף אהב הצורבא מרבנן, הוא בעצמו זוכה להיות רב גדול. אז יש לנו כמה מעלות, מה אמרנו? מרחם על חכמים, עוזר להם, רחם עליהם, נותן להם כסף, כל מה שצריך, אז עברו לו בנין רבנן, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. מחבט הרבנים, זוכה לחתנים רבנים. רועד מהרבנים, מילה שלהם הוא לא מערער, הוא גופה, הוא עצמו נהיה צורבא דרבנן, צורבא זה חריף, נהיה רב חריף. ואילב ברחי הוא משתמען מילה כצורבא מדרבנן, ואם לא כך הוא, כן? מובן מזה כתלמיד חכם. בקיצור, אנחנו רואים מפה שלכל דבר יש לזה מחיר, זה לא צחוק. כל מה שאדם עושה הוא זוכה. בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. אדם נודר נדרים, לא עלינו אשתו יכולה למות. תשאל אותי, מה השם האשתו שיש לבעל כזה טיפש? למה יש לו? אם הוא עושה בכוונה, לא, היא לא תמות, הוא ימות. אבל פה מדובר עכשיו אחד שאוהב את אשתו, ואשתו מסתלקת צעירה מהעולם, תשאל למה אשתו אשמה? תחשבי פעמיים, עם מי התחתנת? מה את לוקחת כל טיפש? מי שיודע תורה הוא בחיים לא יעשה נדרים. מי עושה נדרים? רק טיפשי העם. אדם נורמלי עושה נדרים, שיודע שבניו ואשתו יכולים למות אם הוא לא יקיים את הנדר, יכול לחזור בגלגול בגלל איזה נדר. אנשים קונים עליות, בתי כנסת, לא משלמים, לא יודעים מה, איזה אסונות זה מביא עליהם. חושבים שזה צחוק, כן? אז מה הוא אומר? בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, בעוון נדרים בנים מתים כשהם קטנים. תנו רבנן, בעוון נדרים בנים מתים. דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי אלעזר הבן של רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה הנשיא אומר, בעוון ביטול תורה, אחד שמבטל תורה, רבי יהודה ורבי מאיר, אחד אמר בעוון מזוזה, אחד אמר בעוון ציצית. מה ראינו פה? שיש עבירות חמורות מאוד שיכולות לגרות לא עלינו לאסונות. אחד מהם נדרים, אחד מהם ביטול תורה, אחד מהם ביטול מזוזה, יש לו בית משקופים, לא שם מזוזות, כן? או שמחפש את הכי זול, בסוף יצא כמה פסולים. ואחד אמר בעוון ציצית, אדם יש לו בגד של ארבע כנפות, לא שם לו ציצית, מסתובב בלי, לא מדובר אחד עכשיו אדם שהלך בלי ציצית, זה סתם טיפש, הוא מפסיד כל שנייה מצווה, אבל לא מתים בניו בגלל זה. אבל אם יש לו בגד של ארבע כנפות והוא לובש אותו, חייב ציצית, אז עכשיו הוא מבטל כל שנייה מצוות ציצית, זה כבר עבירה. היום בימינו, כיוון שלא נהוג לעשות בגדים של ארבע כנפות, שומעים? לא נהוג. לכן אנחנו בנינו לעצמנו מערכת כזאת שכל אחד ישים את, יקנה את הציצית הזאת, שזה בגד שחתכו אותו מהצדדים, יש לו ארבע פינות, כמו השכמיות של פעם, ואז שמים בזה תחותים, כיוון שכל שנייה זה מצווה, וזה גם הגנה על הגוף, אז לכן אנחנו יצרנו היום ציציות, אבל באמת פעם לא היה צריך לעשות כאלה ציציות. בבגדים עצמם היה לך בגד עבה מצמר, ככה איזה שכמיה, איזה גלימה, ובארבע פינות של הגלימה היה את החוטים, והאדם היה מתחסה בזה, ככה כמו הקובויים של פעם, שם את זה, והיה את החוטים, זה המצווה. זה היה הבגד הנאו, כולם התלבשו ככה, כן? אמר איש לקיש, כל הזעיר בציצית זוכה ומשמשים לו 2,800 עבדים. מי שזוכה במצוות ציצית, שומעים? בעולם הבא יש לו 2,800 גויים מהצדיקים שזכו לעולם הבא, גויים, יש המון הרי גויים בעולם, יש ביניהם את הגויים האלה ששומרים 7 מצוות בני נוח, הגויים הצדיקים, חסידי אומות העולם מה שנקרא, אז אלה זוכים להיות משרתים של היהודים בעולם הבא, בזכות מצוות ציצית, שנאמר, זכריה ח', הנביא זכריה, כה אמר השם צבאות, בימים ההמה אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, מכל סוגי הגויים, כל העמים, יחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלחי מכם. יחזיקו בציצית של היהודים בכל צד 10 גויים, ככה יחזיקו, כך אותי איתך, תציל אותנו ממה שיהיה בעולם, כן? אז מה רואים מפה? החשבון, אם אתה עושה חשבון עם הקשרים של הציציות, כפול 10, יוצא הכל ביחד, 700 על כל כנף, כן? כי החשבון של הזה זה 70, ואז 70 יוצא 10, זאת אומרת 700 כפול 4 יוצא 2,800. ואז מה יוצא? שאדם שמבטל מצוות ציצית מפסיד את הזכות הזאת. תניא רבי נחמיה אומר, בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים, הפלות, נופל לה הפלות טבעיות. אדם שיש לו שנאה, שונא יהודים, רב איתם, שונא כל בן אדם, כל אחד מפריע לו, אחד מפריע לו בגלל שיותר מדי דתי, אחד מפריע לו בגלל שיותר מדי חילוני, אחד מפריע לו בגלל שהיא אישה, אחת מפריעה לו אלא שהיא יושבת קדימה באוטובוס. כל אחד ממציא חומרות, ואחר כך רוצה לקפות על העם חומרות כאילו זה הלכה. ואז מה יוצא מזה? גם החילונים לא מסכימים, גם הם נלחמים בכוח נגד הדתיים, כי הם לא רוצים שיקפו עליהם את כל החיים עכשיו. אז הם נלחמים על חייהם. וגם שונאים את הדת, גם הדתיים הצדיקים שהולכים לפי ההלכה משלמים את המחיר, כי גם אותם עכשיו שונאים. בגלל איזה קומץ של מטומטמים שהם חושבים את עצמם מלאכי עליון, ואז הם ממציאים כל מיני חומרות, ואחר כך הם באים ומלמדים את החומרות האלה כאילו זה הדין. אבל זה לא הדין. לא כתוב בתורה שאסור באוטובוס או באונייה שנשים ישבו במקומות של גברים. ומה, אתה יכול לקפות לה את החיים? עכשיו היא לא מתלבשת צנוע, זה התרבות שלה, אין מה לעשות. סגור את העיניים, אל תסתכל עליה, תשב ותסובב את הפנים. כן, או שאתה יכול לבקש מנה יפה, גברת, אכפת לך בבקשה לעבור מאחורה, כן, כן, לא, לא, נגמר, לא רוצה, בסדר, מכבד אותך, אין בעיה. לא משיגים במלחמות כלום, לא משיגים, אין, לא יוצא מזה כלום, סתם בסוף ישפך דמים, תהיה מלחמת אחים, אלה שכבר שקלו להיכנס לדת מתחילים לחשוב פעמיים, תשמע, זה יותר מדי קיצוני, לא מרוויחים מזה כלום. אף פעם לא השיגו אלה עם האיומים ועם האלימות ועם ההפגנות ועם הזריקת אבנים, כלום לא השיגו. לא השיגו אף פעם שמכוניות לא יעברו בבר אילן בשבת, עד היום עוברות שם מכוניות כל שבת. לא השיגו שום דבר. לא השיגו שום דבר עם האלימות ועם האיומים. אם היו מחייכים ומתחננים ומבקשים יפה ומסבירים, היינו משיגים קצת הישגים יותר. בלי כל המכות. אם היום מבקשים מאנשים, בבקשה, או שתתלבשו יותר צנוע, או שתשבו מאחורה, או שתשבו מקדימה, מה זה משנה? זה לא חשוב עכשיו מקדימה, מאחורה. זה לא שאישה עכשיו היא נחותה, אז אומרים לה, תלכי אחורה, את לא שייכת מקדימה. מה פתאום? כמובן רוצים להפריד, זה באמת לא משנה מקדימה. היא תהיה קדימה, שתהיה קדימה. למה אומרים לה להיות אחורה? כי אנשים יושבים קדימה, אז אם היא תהיה קדימה, אז יראו אותה anyway. ככה היא מאחורה, כמו בבית הכנסת, היא יושבת בעזרת נשים, אז פחות פריצות, זה כל הסיבה. אז הנה כאן אותו דבר, שנאת חינם, כל דבר מפריע לו, כל דבר שלו הערות, כועס על אנשים אצלו בישיבה, כועס על השכנים, כועס על החבר'ה, כועס על אשתו, כועס על כל העולם. בגלל ההתנהגות הזאת, מריבה באה בתוך ביתו. מתחיל להיות לו בעיות בבית. ילדים, מריבות, עצבים, צעקות, בעיות עם אשתו, בעיות עם ההורים של אשתו. לא הולך כלום, הכל במלחמות. למה? מידה כנגד מידה. אשתו מפלת נפלים, נכנסה להיריון, בום, נופל הילד. חודש, חודשיים, בום, נפל להיריון. מסכנות, יש כאלה הרבה זה קורה להם. ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. גם כן לא זוכים להגיע לבר מצווה אפילו, בגלל שהם עושים, ההורים שלהם שנאת חינם. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר, באבון חלה אין ברכה במכונס. אדם, אישה שמכינה חלות ולא מפרישה חלה, בזמנם היו נותנים את ההפרש חלה לכהנים, בית המקדש. היום אין כהנים, אין בית מקדש, כלומר שרופים את זה, כן? אז אחד שמזלזל לא עושה, אז אין לו ברכה, אין לך ברכה, חביבי, זה לא צחוק, אתה מפסיד את הברכה שלך. בזמן שהצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. אם יש צדיקים בכל מקום ומקום, אמיתיים, לא בלוף. לא צדיקים בעיתון. צדיקים אמיתיים, והחילונים והרשעים שמסביבם עושים עבירות, חללים שבת, עושים כל מיני דברים, מי אשם? הצדיקים אשמים. אם הצדיקים היו מלמדים והיו עושים מה שצריך והיו משמשים דוגמה, ממילא הרבה מהרשעים האלה שלא יודעים מימינם ומשמאלם שום דבר, היו משתנים. כל אחד היה מדבר עם חמישה, שישה, אז לאט לאט כולם היו חוזרים בתשובה, אבל אף אחד לא מתעסק בהם. להפך, כולם עסוקים בעצמם. אין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפנסים על הדור. את מי משלם? הילדים. הילדים הקטנים. למה הילדים הקטנים? בגלל שהילדים הקטנים כל אחד נחשב כמו אלף גדולים. בגלל שהם עוד לא חטאו, הם חוטאים, אבל החטא לא נתפס בהם עד גיל בר מצווה. אז הם נשמות טהורות. אז נשמה שאין עליה חטא יכולה להיות שווה כמו אלף חילונים שעושים מצוות ועבירות, רובם עבירות. אז הם מלאים בעבירות, אז במקום להרוג אלף, הורגים ילד. הבנתם למה יש כל כך הרבה אסונות? כל יום נדרס ילד, נהרג ילד, פיגוע, ילד מת, ילד נחנק, ילד נשרף. כל יום יש כזה דבר. למה? במקום להרוג אלף מבוגרים, לוקחים נשמה כזאת. אמנם הילד הזה הולך לגן עדן, הוא גמר עם התיקון שלו, אבל המסר הוא לדור, תתעוררו, אתם לא רואים שיש אסונות, סתם לא מתים ילדים. כמו הילד הזה שנשחט פה בבורו פארק. חתכו אותו לחתיכות. מה, על מה זה היה? על זה. אין צדיקים בדור, אז לוקחים ילד, שוחטים אותו, כדי שכולם יתעוררו. לצערנו זה גם לא כל כך חזר. שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות. רוני. מה? המשתין מים לפני מיטתו עירום, עומד מול המיטה שלו, ערום לגמרי, ומשתין בתוך קערה, אז לא היה שירותים. אז אנשים היום מכניסים כמו מין קערה כזאת, עושים את הצרכים שם, ואז מוצאים את זה, זורקים את זה בביוב, או חופרים בור וקוברים את זה, כן? אז עכשיו אדם, הוא לא לבוש, אז הוא עומד ערום ומשתין. כנראה שיש כאן איזה עניין מיסטי, משהו רוחני, שאדם עושה את זה, זה מביא אותו לידי עניות. אולי החוסר הצניות, לא יודע בדיוק איך להסביר את זה לעומק, אבל זו עובדה. או המזלזל בנטילת ידיים. אחד שלא, לא, או שלא עושה או שעושה עם קצת מים, לא שם הרבה מים ושופך, מתעצל, מהר רוצה לגמור. למה? על נטילת ידיים ראשי תיבות אני, על עין נטילת נון ידיים יוד, אני, יש כאן רמז. הרבה מים סגולה לעשירות, קצת מים סגולה לעניות, להיות אני. אחד שאשתו מקללת אותו בפניו, זה גם כן סגולה לעניות בבית, שלא מכבדת את בעלה וקוראת לו שמות גנאי. המשתין מים בפני מיטתו ערום, אמרנו את זה, נכון? אוקיי. ערום לגמרי, והוא עומד ומשתין, כן? כן, לא, בחוסר צניעות, זה הכוונה. אבל דווקא לפני מיטתו, זה השאלה, זה מה שצריך עיון פה, אוקיי. אמר רבי שמעון בר לקיש, ריש לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש הוא, כן? חוגרהו על מותניך. אם עכשיו אתה מחפש לעצמך רב, אל תתפוס איזה רב פרייר שיורדים עליו, מבזים אותו, צוחקים עליו, והוא ככה תתלה כזה, לא מצייץ. לא כמו שחושבים. מי מעביר על מידותיו, עניו, הוא הנה, אתה רואה, הוא לא עונה, לא עושה כלום. אלא מה כתוב כאן? תלמיד החכם אמיתי נוקם ונותר כנחש. למה? זה כבוד התורה, זה לא הוא. זה לא הכבוד שלי. אתה מבזה את התורה, לא אותי. אז על עצמי לא אכפת לי. אם הייתי סתם בן אדם, לא רב, לא כלום, והיית מבזה אותי, השם יודע שלא היה אכפת לי. אבל שאתה מבזה אותי בתור סמכות, אב בדין, חכם, רב, מורה הלכה וכו', זה לא אני. אתה מבזה את השם ואת התורה, אי אפשר לסלוח לאחד כמוך. חייבים להילחם בו עד חורמה. זה נקרא נוקם ונותר כנחש. האמת בימינו, הגדרים קצת משתנים, כי זה לא יעזור המלחמות. אין עם מי לדבר, אוזניים להם ולא ישמעו. פעם אדם היית בא נוקט נגדו צעדים, הוא היה קצת מתעורר. היום הוא הולך, איך אומרים, עד הסוף. אז לכן לא בטוח היום שזה הדין הזה נוגע בימינו. אם עם הארץ הוא, שומעים, אומר ככה, אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. שומעים? זאת אומרת, אם אתה רואה אחד שעושה את עצמו חסיד, אבל הוא באמת בפועל עם הארץ בקושי רש"י יודע לקרוא בגמרא, איך יכול להיות שהוא משחק אותה כזה צדיק? אין עם הארץ חסיד, אתה לא יכול להיות עם הארץ ולהיות צדיק גדול, כי אתה עושה כל רגע טעויות, אתה לא יודע, כן צריך, לא צריך ברכה, כן צריך, מותר, אסור, טהור, טמא, אתה לא יודע כלום, שום דבר אתה לא יודע, אתה עושה כל רגע טעות, אז אתה לא יכול להיות חסיד, אל תדור בשכונתו, עזוב אותך מאחד כזה, זה לא חסיד אמיתי. אמר רבי שמעון בר לקיש, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, מונע חסד מתוך ביתו. הרבה פעמים שומעים היום בארץ, איזה פיטבול קפץ על תינוקת, קרא אותה לגזרים. קפץ על איזה בן אדם, קרא לו את כל הפנים, הוא בטיפול נמרץ. כל מיני כלבים מסוכנים. אז כלב רע זה כלב שהטבע שלו, כלב זה כלב, אתה לא יכול ב-100% לשלוט עליו, כן? אתה יכול לאלף אותו, לנסות, אבל פתאום out of nowhere הוא פתאום יכול להתקיף את הבעל הבית שלו גם, כן? ראינו כבר בקרקסים, 20 שנה הוא מכניס את הראש שלו בזה של הנמר, יום אחד תלש לו את הראש, הנמר. מה קרה? איך 20 שנה? פתאום קרה אותו לגזרים, התקיף אותו. אז אתה רואה שאין בהם אמונה, זה לא שאתה יכול עכשיו לעשות איתם, לבנות עליהם. זה בעלי חיים. אז מה יוצא מכאן? שאתה מכניס כלב שהמזג שלו, לא מדברים על הקטנטנים, כלבי שעשועים האלה, אף על פי שזה גם כן כללה, כי זה חיית מאה מאוד, אבל מבחינת כלב רע זה לא נחשב, הקטנטנים האלו, שהם בקושי נופחים, כן? אז כלב רע, אתה מכניס אותו לבית, אתה מונע חסד מהבית שלך. השם רוצה לשלוח לך חסד, וזה נמנע ממך בגלל הכלב הרע הזה, כן?
אפילו אם זה בגג או משהו כזה?
לא, אם יש לך בחוץ, אז זה לא בתוך ביתו, זה בחצר של ביתו מותר. כן, בחוץ, אם אתה קושר אותו טוב ויש לו מחסום.
זה כלב לא רע.
אבל אמרתי שזה לא טוב, לא מומלץ. המגדל כלב בביתו כאילו מגדל חזיר בביתו. אמר אבונה, היה מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת. אדם עכשיו הלך חודשים במדבר, אז היה שיירות גמלים, איבד את הספירה, אין שעונים, אין תאריכים, אין לו כלום, אין היום בלקברי, אתה מסתכל, רואה באיזה יום אתה. אדם שוכח עכשיו. איבדת את הספירה, היית ככה כמה ימים, לילות, הלכת, תרחת, פתאום אתה שואל איזה יום היום? שלישי או רביעי? שלישי, רביעי, אתה מתלבט? היום יום רביעי, באמת היום רק יום שלישי. ספרת עכשיו שלושה ימים, אתה מגיע לשבת, זה בעצם לא שבת בכלל. אתה עכשיו יום שישי, כי אתה חשבת שיום רביעי, באמת היום שלישי. אתה שומר שבת ביום שישי, ובשבת עצמה אתה עולה על הגמל ונוסע ומדליק אש והכל. איבדת, נכון? אז מה עושים במקרה כזה? אתה עכשיו מתלבט. אינו יודע מתי שבת. זה יכול להיות גם באונייה בלב ים. מונה שישה ימים ומשמר יום אחד. אתה עושה לעצמך מערכת חדשה של שישה ימים, בשביעי אתה שובט. שישה ימים, מי עכשיו? כן, אין לך ברירה, אתה לא יכול לדעת, מה תעשה? לא תשמור בכלל?
זה יקרה, וזה חשב
ראש השבת. זה נחשב אנוס. אז מה אתה מראה? אתה מראה שאתה לא באמת עכשיו עושה הצגות שאני רוצה להתפטר משבת ראש קטן. כיוון שאני לא יודע, אז אני אסע כל יום. לא, אני שומר את היום, רק אני לא יודע איזה יום, אז אני עושה לי עכשיו מערכת של שישה. כן? חי הברב אומר, משמר יום אחד ומונה שישה. אומר, אתה קודם כל שומר מיד, ואחרי זה סופר שישה. זאת אומרת, הראשון מה אומר, רבונה, מה אומר? אתה מעכשיו מתחיל לספור שישה. וזה בעיה, למה? כי הרי אני יודע שעכשיו היום בטוח לא שבת, אז מה עכשיו אני אתחיל לספור שישה? אני יודע שהיום ואתמול לא היה שבת, זה בטוח שלא. אז למה עכשיו אני אתחיל לספור שישה? זה על בטוח אני מחלל שבת. אבל זה בא ואומר, רבי חייא בר רב אומר, אתה שומר את היום, ומעכשיו מונה שישה ימים. במאי כמפליגי, במה הם חולקים? העיקרון שלהם דומה מאוד, רק ממתי מתחילים הם חולקים. מה שורש המחלוקת? שואלת הגמרא. מור סבר כבריאתו של העולם. אחד סבר הולכים לפי בריאת העולם. או מור סבר מאדם הראשון. אחד אומר, אנחנו עושים עכשיו, מה סופרים? מה נברא קודם, אדם או העולם? העולם. היו שישה ימים, ואז אדם נברא ביום השישי. לכן מה אומר לך? צפור שישה ימים, ביום השביעי תשמור שבת. והשני אומר, מה הולכים? הולכים מבריאתו של אדם. אדם נברא, כן? ומאז סופרים. הבנתם? אז זה ההבדל. אבל בעיקרון, העיקרון הוא אותו עיקרון. תנור הבנן, שלושה. אנחנו במסכת שבת עכשיו. שלושה סוגים. כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה. כמה שהולכים ומזדקנים יותר, נהיים יותר חזקים. מי הם? דג, נחש וחזיר. כל שאר הדברים בטבע, ככל שמזקינים יותר, נהיים זקנים, הם הולכים ונובלים. בני אדם, כלבים, זה. הכל, כמה שיותר מזדקן, לאט לאט נהיה ככה מצומק, צימוק, מקופף, מת, זהו, זה, אין לו כוח כבר בזקנתו. אפילו סוס זקן כבר אין לו, לא שווה כלום. הוא לא יכול אפילו עגלה למשוך. אבל דג, כמה שיותר זקן, יותר חזק. נחש אותו דבר, וחזיר. חזיר כמה שיותר יותר מבוגר, ככה יותר חזק. תראו את הידע שהיה להם בכל פרט קטן בבריאה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשם רבי יהושע בן לוי, בשם בר כפרה. כל המקיים שלוש סעודות בשבת. מי שעושה סעודה ראשונה יום שישי בלילה, סעודה שנייה שבת אחרי התפילה בבוקר, וסעודה שלישית לפני שקיעת החמה, שלוש סעודות, ניצול משלוש פורענויות, מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג. הדברים הכי חשובים, מה הם? בחבלי משיח יהיו תשעה חודשים של גיהנום עלי אדמות, מה שיקרה פה בעולם עד שתתחיל הגאולה. אחר כך, שכבר ייגמר העולם, יש דין גיהנום, או שאדם מת, אז הוא הולך מגיע, הוא צריך ללכת לגיהנום, שהוא מקפיד בשלוש סעודות, זה יועיל לו במשפט, להינצל מהעונשים של הגיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, כשתהיה מלחמה נוראית בעולם לקראת הסוף, בימים האלה, שיהיו שני שליש מהעולם מתים ונמסים להם העיניים, כתוב, תימקנה עיניהם בחוריהם, העיניים של האנשים יורדים כמו מים, נמסים, לא קורטים להם את העיניים, מרוב מה שיהיה באוויר, כל הגוף יהיה מלא חורים והעיניים נמקות, כנראה או אטום או משהו כימי באוויר, כן? נשק שהשם ירחם. אז בימים האלה הוא ינצל בזכות שלוש סעודות. כל המענג את השבת, לא מענג את הקרס שלו, 50 אלף סוגי מאכלים כדי שיגדל החבית עוד יותר. לא, זה לא נקרא מענג, זה מענג את הקרס שלו ואת התאוות שלו. מענג את השבת, זאת אומרת כל המחשבה שלו עכשיו איך לעשות את השבת יפה, מכובדת, הכל לכבוד שבת, קונה בגד, לכבוד שבת קודש, דג הכי יפה, לכבוד שבת, אפילו אם הוא לא נוגע בדגים, נגיד שהוא אלרגי לדג, לא יודע מה, אבל הוא קונה לכבוד שבת, כל דבר, נרות הכי יפים לשבת, כבש רוצים לשחוט, לעשות בשר, הוא קנה כבש, מצא למחרת כבש יותר טוב, מוכר את הראשון, קונה את השני לכבוד שבת, זה נקרא מענג את השבת. נותנים לו נחלה בלא מצרים. אין גבול למה שהוא נוחל, לרווח שלו. אין גבולות. בלי סוף. שנאמר, אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. כי אני הבטחתי ואני מקיים, כן? אכלתיך נחלת יעקב אביך, שהשם אמר לו, אני נותן לך נחלה בלא מצרים, גם אתה תקבל כזו נחלה. על מה? שמענגים את השבת. הגמרא ממשיכה, מסכת שבת, אלמלא שמרו בני ישראל שבת ראשונה, לא שלטם בהם אומה ולשון. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, כהלכתם מיד נגאלים. מה ההבדל בין אלמלא עם י' בסוף, לאלמלא עם א' בסוף? מה ההבדל?
זה אולי.
איל מלא זה אם כן, איל מלא עם א' בסוף זה אם לא. מה כאן כתוב, אם כן או אם לא?
אם כן.
אז אם כן, אם כן שמרו בני ישראל את השבת הראשונה, כולם, הרי צלופחד חילל שבת הראשון, הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא רצה שיראו איך הורגים אותו, כדי שידעו שעם שבת לא מתעסקים, כי מחלל שבת מות יומת. אבל באמת אם שמרו את כולם את השבת, לא הייתה יכולה אף אומה בהיסטוריה לגעת בעם ישראל. תראו מה הפסדנו. בגלל שכבר את השבת הראשונה חיללו, לא, אף אומה, לא פלסטינאים, לא רוסים, לא גרמנים, לא בבלים, לא פרסים, לא מצרים, לא פלישתים, שום דבר. אף אחד מהם לא יכול היה לשלוט בנו, לא רומאים, בבלים. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אם כן היו שומרים שתי שבתות, בכל זמן שהוא, שתי שבתות רצוף, כל עם ישראל, מיד הגאולה הייתה מתחילה. לא היו צריכים לחקרות, גוג ומגוג, סוף העולם, אחרית הימים. אמר רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם, שומעים מי שתלמיד חכם, גנאי הוא שיצא במנעלים המטולאים לשוק, שיצא עם נעליים עם חורים בשוק, נעליים קרועות. כן? היום בכלל אין תירוץ, היום אתה קונה ב-20-30 דולר זוג נעליים, אז הכל עבודת יד, לוקחים, חותכים, תופרים, המון עבודה, יומיים עבודה להכין זוג נעליים. כן? אני זוכר בעצמי, שהנעליים היו מאוד יקרות כשהייתי ילד, אז היית נועל את הנעליים כמה שנים, ועובר לאח שלך ולזה, והיו לוקחים את זה לסנדלר, מחליף סוליה, מוציא, תופר. מי היום הולך לסנדלר, תקן נעליים? רק את הנעליים המיוחדות האלה של המאות דולרים, יש עוד קצת שום מייקר. אין היום סנדלרים. כשאני הייתי ילד, כל פינה היה סנדלר. כל פינה היה לו את המכונות תפירה, תופר עם הגלגל. מה, היה אצלנו בשכונה גבריאל הסנדלר, היה עוד אחד סנדלר, היה כמה סנדלרים. היה פרנסה מכובדת מאוד. כולם היו מביאים, תיקים של בית ספר, זה, מתקנים הכל. היום הכל made in China, אתה קונה בדולר נעליים שם, אז מה אתה צריך עכשיו סנדלר? כן, הם הלכו מהעולם. אז אומרים בזמנם שהיה קשה להשיג נעליים, גנאי הוא לתלמיד חכם, לא לכל בן אדם. סתם אפס ברחוב, אין בעיה, תלך יחף אפילו. מי שתלמיד חכם נותנים לו ללכת יחף, איפה הכבוד התורה שלכם? זה גנאי.
כן? אין כסף דפרה.
אין כסף, אז זה גנאי עדיין, זה עדיין גנאי. אומר גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים לשוק, חורים או טלאים עליהם, או ששם על זה איזה חתכת אור לסגור את החור. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. תלמיד חכם שיוצא עם בגדים עם כתמים של שמן מהאוכל שנזל עליו, קטם של מטבוחה, קטם של הפלאפל, קטם של השוארמה צהוב כזה על החולצה, כן? חייב מוות. מה עשה? רצח? אנס? מה עשה? חילול השם, עומדים החילונים ומסתכלים עליו, אוח, מגילים הדתיים האלה. זה רב זה, זה הרב הזה שמדבר בטלוויזיה, תראה אותו עם החולצה, איך הוא לבוש. מה, הוא לא יכול ללבוש בגדים נקיים? אמנם זה נראה מעשה קטן, אבל זה מעשה חמור מאוד, אבל לא מדובר שמוצאים אותו להורג בבית דין. הוא באמת מגיע לו היה למות על זה, לא נוגעים בו. רק מעיקר הדין תדע שהיה מגיע לו למות לאחד כזה. אבל לא יכולים להרוג ולהוציא אותו להורג, לא להגזים, כן? רק שתדע כמה המעשה חמור. כן? הגמרא אומרת, תלמידי חכמים נקראים בנאים. בנאים, מה למה? מפני שעוסקים בבניינו של עולם כל ימיהם. כל יום ויום הוא מקיים ובונה את העולם. אמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור. מי ראוי להיות ראש קהילה, ראש בית כנסת, ראש ישיבה? מי? זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה. כל שאלה בהלכה שאתה שואל אותו, חושן משפט, ריבית, שותפים, עמלות, זה, עסקים בשבת, כל מיני, מה שאתה שואל אותו, מיד משיב תשובה. יודע, מקורות, כתוב ככה, שולחן ערוך, חושן משפט, אישה שואלת עניינים, נידה, מותר ככה, אסור, כשרות, קניתי כזה כלי, צריך ברכה לתבילה, לא ברכה, מותר, אסור, מה קרה אם טעיתי, הכל הוא יודע. כמה כאלה יש בדור היום? לאט לאט איבדנו את הכל. שואל דבר הלכה בכל מקום, שואלים אותו ואומרה, מיד אומר הלכה, לא אומר תן לי יומיים לחפש בספרים. כן? אז זה נקרא תלמיד חכם. ואפילו במסכת קלה, ששם כנראה הדינים הם הכי קשים, אז אפילו במסכת הזאת הוא שולט, אם ככה הוא באמת תלמיד חכם. אמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו? מי זה התלמיד חכם שכתוב עליו בתורה שכולם חייבים לשרת אותו, כמו מלך? כל מה שהוא רוצה צריכים מיד להעמיד לו. הקהילה, מי זה? זה שמניח חפציו, עוזב את הביזנסים שלו, אתה הולך להרוויח הרבה כסף, כן? עוזב את הכל ומתעסק בחפצי שמיים. כל הזמן מצוות, חתונה, מחתנת אלה, ברית מילה לזה, מסדר לוויה לזה, מלמד בישיבה, עושה שיעורים בערב, אני יודע מה, מסדר עירוב בעיר, שוחטים את הבהמות, משגיח, יש לו רץ להשגחות. זאת אומרת, הוא כל הזמן עסוק בעניינים של השם. אז אחד כזה, מה אתה רוצה? מה? אם הוא ילך לעבוד, הוא עוזב את כל המצוות, הוא לא יכול ללמד, לא יכול לעשות כלום. אז הקהילה שנהנית ממנו, חייבים להיות אסירי תודה, הם לא יכולים להיות כפי טובה. הם חייבים לעשות לו את כל מלאכתו, לשלם לו את המשכנתא, את השכר דירה, אם צריך מכונית, הקהילה אוספת ומשלמת, וככה נהוג עד היום בכל העולם. למרות שהיום אנשים לא תמיד מעריכים את הרב מספיק, לפעמים נותנים לו משכורות רעב, ואז המסכן הזה נאלץ לעבוד בכל מיני עניינים, ואין לו זמן לקהילה, כי לא מספיק אפילו לשלם את הישיבות של הילדים שלו, ולכן הפרצוף של הקהילה הזאת נראה כמו הקמצנות שלהם, כן? שמנסים לחסוך פה ושם, ואז באמת, אני מכיר קהילה עשירה מאוד, לא מביאים רב, כי לא רוצים לתת לו משכורת. שהם יודעים, בעיר שלהם, להחזיק רב זה מינימום 100,000 דולר לשנה. הוא בא עם כמה ילדים, כל ישיבה עולה הון תועפות, בית שם עולה אלפי דולר עם שכר דירה, מקום יקר. אז אם צריכים לתת לו 100,000 דולר מינימום, נשארים בלי רב. בלי רב. העיקר שלא יצטרכו להעסיק אותו, ושם כל אחד שווה 30 מיליון דולר ומעלה. כל אחד מאנשי הבית כנסת הזאת. אין שם עניים. אין שם עניים. שומעים? אני לא אמרתי שזה במיאמי, זה אתה אמרת. הלאה. אז מי זה? מניח חפצה ועוסק בעסקי שמיים, בחפצי שמיים. ואני מלא למטרח בריפתה. זאת אומרת, הכוונה, הם צריכים לדאוג לו בעיקר לאוכל, ללחם, לכל מה שצריך. כן? דברים שהם על סף פיקוח נפש. אמרו לרבי, מה איתה, מה קראו לך רבנו הקדוש? למה אתה נקרא רבנו הקדוש? כולם קוראים לך, שאומרים רבנו, רבנו הקדוש, כולם יודעים שזה אתה. כלומר, כולם קדושים, למה אתה מכונה הקדוש? אמר להם, מימיי לא נסתכלתי במילה שלי. אף פעם לא הסתכלתי אפילו מראה אחד של שנייה בעבר המין שלי, ככה הוא אמר. מקום של המילה, מצניעות. שומעים? אף פעם לא הסתכל שם. אומר ככה, אומר ככה, הגמרא אומרת, שלא הכניס ידו תחת אבנתו, עוד עניין היה איתו, מילתא אחריתא הוה ב, היה עוד עניין איתו, שלא הכניס ידו תחת אבנתו, תחת החגורה שלו, יש לו חגורה, הוא אף פעם לא מוריד את הידיים באזור הזה, שכבר פחות צנוע בגוף, מתחת לחגורה. אמר רבי יוסי, מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי, מעולם הקירות של הבית שלי לא ראו את הגוף שמסתתר מתחת לחלוק שלי. שומעים? שמעתם בחיים שלכם המדורה? לא מדובר על אישה פה עכשיו, איש. איך ראיתם לך בבסל ים חוסה תמיד? לא היית רואה כלום מהחוץ מכפות הידיים שלו? כל הגוף מחוסה ככה, מקפיד כמו אישה? מאיפה זה בא אתם חושבים? הנה המקור. אומר לך רבי יוסי, מימי קירות ביתי לא ראו את גופי. يعني ما اما اني اخشى موريت تا بجد שלי נכנס כבר מתקסם מתחת לסמיכה ומוריד מרוב צניעות. שומעים? אמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי. כל חבריי החכמים הרבנים שאמרו משהו תמיד חיבדתי. ומה עוד הוא אמר? אמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. אף פעם לא אמרתי דבר ולא קיימתי. תמיד קיימתי, אף פעם לא חזרתי בי. שומעים? הגמרא ממשיכה, תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי שרת מלווים לו לאדם בערב שבת, מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, מלאך אחד טוב, מלאך אחד חבלה. כשבא לביתו, אם מוצא נרות דלוקים, שולחן ערוך, מיטתו, המיטות, הכל מסודרות יפה, מלאך טוב אומר, יהי רצון שיהיה לשבת אחרת כך, שבשבת הבא גם יהיה ככה, ברכה בבית. והמלאך הרע עונה אמן בעל כורחו. הוא שונא את מה שהוא ראה, אבל אין לו ברירה, הוא חייב להגיד אמן. ואם לאו, מלאך הרע אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, הבית לא מסודר, הכל בלגן, השולחן לא ערוך לשבת, האישה צורחת, הילדים שתוללים, מריבות, הבעל נכנס עצבני, מה זה, מה הולך פה? כן? אז המלאך הרע מקלל, שיהיה לך כל שבת, שגם שבת הבאה, והמלאך הטוב עונה בעל כורחו אמן. אמר רבי מאיר, עשה אדם מצווה אחת, נותנים לו מלאך אחת. מה הוא צריך מלאך? שיגן עליו ביום הדין. המלאך הזה בא, אומר, אני מלאך שנבראתי ביום פלוני, על ידי איש פלוני, בשעה פלונית, ממצווה פלונית. בא להעיד עליו שהמצווה הייתה ככה, נקייה וזה, והכל, והוא ככה, המצווה אחרי השנייה, כן? שני מצוות נותנים לו שני מלאכים. מצוות הרבה נותנים לו מלאכים הרבה, אין גבול, כן? שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך. ולמה? כדי לשומרו מן המזיקים. זאת אומרת, לא רק זה שהמלאכים האלה באים ליום הדין להעיד בעדך, הם כבר בחיים פה שומרים עליך. שומרים עליך בדרך, הקיום שלהם בא ממך, כי מלאך זה רובוט. אין לו בחירה להיות צדיק, רשע וכו'. כן? בעם הנה מרבי ישמעאל, מרבי יוסי, שאל רבי ישמעאל את רבי יוסי, עשירים שבארץ ישראל, במה הם זוכים? מה הזכות שלהם שהם עשירים? אמר אלה, בשביל שמעשרין, הם דואגים לתת מעשר, זה זכות להתעשר, שנאמר עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. שבבבל, מה שנקרא בימינו באמריקה, בעיראק, היה קהילה חזקה מאוד של בבל, שזה אימפריה של העולם, כמו אמריקה של היום. במה הם זוכים? אמר אלה, בשביל שמכבדים את התורה, מרוב שמכבדים את התורה, שולחים כספים לישיבות של ארץ ישראל, הרבנים שבאים, כמו היום פה באמריקה, מממנים את התורה, זה הזכות של העושר שלהם. ובשאר הארצות, במה הם זוכים? העשירים בשאר העולם, במה הם זוכים? אמר לה, בגלל שמכבדים את השבת, כל מקום ומקום בעולם, היהודים כיבדו את השבת, שולחן שבת, בגדי שבת, שירי שבת. אמר רבי חייא בר אבא, פעם אחת התארחתי אצל בעל הבית בלוטקיה, שם של עיר, והביאו לפניו שולחן של זהב, המשרתים הביאו עכשיו שולחן מזהב טהור, שבוע בימינו כמה זה עולה, עם כל אונס, כל 28 גרם של זהב, זה כמעט 2,000 דולר. תחשבו כמה עולה השולחן הזה. ירד? ירד. טוב, ירד. מסוי 16 בני אדם, היו צריכים 16 בני אדם להרים את השולחן מרוב שהיה כבד, וכולו מזהב טהור, לא מצופה, כולו זהב טהור. זה שולחן של שבת, היו מביאים אותו לחדר לכבוד שבת, שומעים? ו-16 שלשלאות של כסף קבועות בו. יש לו שרשראות כאלה, קישוטים מכסף, וכערות וכוסות וקטניות וצלוחיות קבועות בו. בשרשראות, כל אחת קשורה לכוס. כן, כוסות של זהב וכסף וכולי. ועליו כל מיני מאכל. כל מיני, מה זה דברים שעין ועוז לא ראו, אדם לא ראה כאלה דברים. וכל מיני מגדים ופסמים, בריכות וממתקים ודברי מתיקה. כשמניחים אותו, מה אומרים? להשם הארץ ומלואה. השם הוא הבעל הבית, זה בזכותו כל השפע. שמסלקים אותו, שנגמרת שבת ולוקחים את השולחן, אומרים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אמרתי לו, בני, לבעל הבית, במה זכית לכך? איך זכית לכזה עושר? שולחן כזה ששווה מיליונים, רק השולחן, כן? אמר לי, קצב הייתי. היה לי חנות בשר קטנה. כל בהמה שהייתה נאה, אמרתי, זאת אלה שבת. הייתי שם אותה בצד, שמנה, נאה, טריה, כן? אמר לו, אשריך שזכית, וברוך המקום שזיקך לכך. ברוך השם שבאמת זיקה אותך לזה. אמר הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני תפשיל של שבת רחון עודף, מה זה הריח הזה הטוב שיוצא לכם מהבתים בשבתות? הרי הם שלטו בארץ עם מחשימם, הרומאים, כן? עוברים עם החיילים בשבתות, היהודים בבתים, מעריכים את הריח של החמין, מי שיודע הריח של שבת, היה יורד בשבת בבוקר מהחדר שינה, כל הבית מתמלא בריח מיוחד של שבת. אמר לו, תבלין אחד יש לנו, יש איזה תבלין, ושבת שמו, ואנו מטילים לתוכו וריחון עודף. אמר לו, תן לנו ממנו, תן לנו מהתבלין הזה, שגם האוכל שלנו יהיה לו כזה ריח. אמר לו, כל המשבר שבת מועיל לו, מי שאינו משבר שבת אינו מועיל לו, שלח אותו לנפשו. שומעים? זה מדהים. אני פעם אחת עשיתי שבתון בבית של אחד מהיהודים הכי עשירים בעולם, שמעריכים אותו ואת האחים שלו בערך ב10 מיליארד דולר, ויש לו איזה בניין באיזה מקום פה בניו יורק, כל הקומה זה דירות שלו, קומה למטה, קומה למעלה, יש לו מסתם איזה 20 דירות בבניין שם. הוא מערך אנשים, יש לו איזה 6 משרתים בבית, חדר ענק, שולחן ארוך, אולי 70 משבעים כל שבת, והוא נותן לאכול בכוסות וצלחות מזהב. ואני, פעם ראשונה בחיים שלי, שמו לי צלחת ששווה כמה אלפי דולרים, וכוס כזאת עם זהב בפנים, קריסטל וזהב מעורבב. הסדר, אני בסדר, אני יודע לשמור שהכוס לא תיפול. אבל שמו לילד שלי בן שנתיים צלחת מזהב, וכוס מקריסטל כזה מפואר וזהב. מהר הלכתי, הבאתי צלחת מפלסטיק, שמתי לילד. רץ הגביר העשיר, שבת. רבי, שבת. אמרתי לו, ילד בן שנתיים, ישבור את זה, שישבור. שבת. לקח מהר את הצלחת הזאת, הביא לו צלחת וכוס מזהב, חבל את השבת. שומעים? כמו הגמרה הזאת. לא יודע, הוא יודע את הגמרה הזאת, אבל ממש כמו פה בסיפור. כן? לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו בתלמידי חכמים. ביזו את התלמידי חכמים, זה היה חורבן של כל ירושלים, בית מקדש, הכל נחרב. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים, אתם יודעים מה פירוש המילה מבזה? מעליב, מדבר לשון הרע עליו, מבייש אותו, אומר, ממציא עליו סיפורים, כל דבר יש לו הערות נגדו, כן? אין לו רפואה למכתו. אם הוא נהיה חולה במשהו, תגיד עליו קדיש, הוא כבר לא יכול להתרפות אחד כזה. אמר רב יהודה, אמר רב, מה היא דכתיב, מה זה שכתוב, תהילים קופי, פרק 105, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מה זה שכתוב בפסוק הזה? אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. הילדים שלומדים בישיבות, כל אתה נכנס לישיבה, הלב שלך מתמלא באושר, אתה רואה איזה 20-30 ילדים קטנים, קוראים משניות, מדקלמים בעל פה, כולם ביחד, והרבי ככה עם, אתם יודעים, עם האצבע שלו, מסובב את כולם, ממש כיף לראות, אתה רואה את זה, אתה ממש קבל אושר. אם יש לך נשמה תורה, אם אתה רשע שפל, אתה סובל מלראות את זה. לא כולם יכולים לראות את האמת וליהנות, תלוי מי אתה. אם אתה יש לך נשמה יהודית תורה, אתה רואה כזה, אתה רואה לך דמעות של אושר. בקיצור, מה כתוב? המשיחי זה תינוקות של בית רבן, ונביאי אל תראו. מי זה נביאי אל תראו? אלו תלמידי חכמים. אמר איש לקיש בשם רבי יהודה נשיאה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל של תינוקות של בית רבן. תדע לך, כל הקיום של העולם זה בזכות התורה שלומדים הילדים שאין עליהם חטא, הנשמות שלהם תאורות, יש אלפים כאלה במפוזרים בעולם, הם הדלק של העולם, של כדור הארץ. אמר לרב פאפה לאביי, דידי ודידך מהי? מה, רק הם? ואני ואתה לא הורגים את עצמנו בלימוד תורה כל החיים? מה אנחנו עושים חוץ מלימוד תורה? אמר להן, דומה אבל שיש בו חטא לאבל שיש בו חטא, שאין בו ליש בו. לא דומה מה שהבל פיו של אדם, מה שיוצא לאדם מהפה, אבל יש בנשמה הזאת חטאים, לגוף עם נשמה תאורה שמוציא דיבורים. זה לא אותו דבר. זה פסולת נקייה, זה סולת נקייה, וזה סולת שאינה נקייה. אמר איש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, אין מבטלים תינוקות של בית רבן. אף פעם אסור להפסיק אותה מהלימוד. סכנה. אפילו לבניין בית המקדש. בונים עכשיו כל העם, כולם חייבים להשתתף בבניית בית המקדש. לא מוצאים את הילדים מהישיבות, שב תלמד. לפעמים אצלנו במונסי יש סופות שלגים, זה כל הבתי ספר סגורים, כל הפאבליק סקול, כל הגויים, הישיבות של הילדים עושים שמיניות בעולם כדי לא לבטל את הלימודים. מה שלא יהיה, לפעמים מתחילים שעה באיחור עד שמנקים את השלג, לא מבטלים, ממש לא מבטלים, זה נדיר שמבטלים את היום לימודים. שומעים? אמר לריש לקיש, לרבי יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותיי, זה במסורת קיבלנו, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבים אותה. כל עיר שאין שם ישיבות של ילדים, אין לעיר הזאת תקומה, נחרבת. רבינה אמר, מחרימים אותה. לא רק מחריבים אותה, היא צריכה להיות כל עוד היא קיימת בחרם, שיהודים לא יבואו לגור שם, מה יש לך לעשות שם? אין ישיבה לילדים. איפה תשלח אותם? לאלף דלת גורדון? שילמדו השפן קיבל נזלת? כן, מה תלמד אותם? אמר רבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. מה זה אנשי אמנה? אנשים שהם לא אמינים, כבר לא ישרים. כל עוד כולם היו שרים, אז בסדר, ברגע שהתחילו עם הטריקים, חרבה ירושלים, שנאמר, הנביא ירמיה, שוטטו בחוצות ירושלים, וראונה, ודרו, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה. טוב, סיימנו להיום.
תגיד לי איזה עמוד אתה שנזכור את זה.
אנחנו במסכת שבת, תזכרו שגמרנו על אנשי אמונה עבדו. תזכרו את זה.
אנשי אמונה.
אנשי אמונה עבדו, וזה סיימנו.